ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום פסחים דף י'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה בסוף השורה. אתם כבר יכולים לראות פס כפול ומספר שלוש. התחלנו בשורה הקודם סדרה של מה שרשי מכנה פסקי הלכות. הגמרא בכל שלב מציגה סיפור או בעיה או דבר שצריך לדון בו, ואז הגמרא תביא מקור תנאי כדי להכריע בשאלה. כפי שאתם רואים כאן פס כפול, כאן מובא המקרה, ובעוד שתי שורות אחר כך אתם רואים צורת בית, וזה תשובת הגמרא לשאלה. התחלנו את הסדרה הזאת בשור הקודם, אז נמשיך עכשיו. צבור אחד של חמץ ולפניו שני בתים בדוקים, ויאת האכבר ושקל, האכבר בא ולקח חמץ, ולא ידינן אי להי ארל, אי להי ארל, ארל כוונה נכנס, ואנחנו לא יודעים לאיזו מין הבתים האכבר נכנס. בשורה הראשונה רש"י כותב, לא ידינן אי להי ארל, אי להי ארל, אי מה צריכים לבדיקה לתרוויו, אי לא, האם צריכים עכשיו לבדוק את שני הבתים, הבתים שהיו בדוקים או לא. הגמרא עונה, תשימו לב, תשובה שתופס הרבה שורות בגמרא, ולכך מסומן כתשובה ארוכה אצל הגמרא, הייתי אומר בערך 10 שורות. הגמרא עונה, היינו שני שבילים. זה המקרה, מקרה אפילו מפורסם של שני שבילים, ומדובר פה בשביל כל אחד שספק מתחת איזו מהם קבור מת. תתנן שני שבילים, אחד תמי ואחד טהור, ורשי כותב, אחד תמי קבר מוטל בו לרוחבו, הוא ממלא את כולו, ואין עובר בו שלא יהיו. אי אפשר שלא יהיו בשביל שמתחתיו קבור הגופה. ממשיך הגמרא, והלך באחד מהן, ועשה טהרות. כוונה, הוא נגע בטהרות, אחר במאכלים שחייבים לשמור על טהרתם. ובא חברו והלך בשני, ועשה טהרות. אז יש לנו שני אנשים, כל אחד עבר על אחד מהשבילים, דהיינו אדם אחד עבר על שביל אחד, ואדם השני עבר על שביל השני. רבי יהודה אומר, אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, תורים. אם כל אחד הלך לקבל פסיקה בנפרד, כל אחד הלך בנפרד, אנחנו נוכל לפסוק כל אחד, אתה טהור. שניהם בבת אחת תמאים. אם שניהם הלכו לשאול ביחד, אז הפוסק יענה, אתם תמאים. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך תמאים. הגמרא תפרש במה הם חולקים. רש"י כותב, אם נשאלו כל אחד לחכם ספקו בפני עצמו, טהור, ואין בית דין יכול לתמו, כי קיימלן בספק תומה ברשות הרבים ספקו, טהור. ואם באו בבת אחת, הועיל בהורה אחת, יש לנו לומר תמאין או טהורין. אי אפשר לנו לומר להם טהורים, טהורים אתם, שהרי האחד ודאי טמא. רבי יוסי אומר, בין כך ובין כך טמאין. גרס אותי שאמרנו, נתקדם בגמרא כדי להבין את המחלוקת. אמר רבה, ממשיך הגמרא, ויתם רבי יוחנן, בשתי נקודות הבאות אין מחלוקת. בבת אחת, אם שניהם באו לשאול ביחד, דברי הקור תמיים, הפסיקה חייב להיות אתם תמיים. בזה אחר זה דברי הקור תהורים, אומר רשי, בזה אחר זה דברי הקור תהורים, אף הפי שכל אחד אומר לפנינו כך היה מעשה שלי ושל חברי, אבל איני נשאל אלא על עצמי מה תהה עליי. אז אמרנו כאן בגמרא טהור. ממשיך הגמרא, לא נחלקו אלא בבל ישאל עליו ועל חברו מה תהה על שנינו. רבי יוסי מדמי לי לבת אחת, ולכן לפי רבי יוסי תמיין. רבי יהודה מדמי לי לזה אחר זה, ולכן רבי יהודה יגיד תהורין. אומר רשי, עליו ועל חברו מה תהה על שנינו. רבי יוסי מדמי להו לבת אחת, ואף על פי שאין שניהם לפניך, צריך אתה הוראה אחת לשניהם, או תמיים אתם או תהורים אתם, והרי אין אתה יכול לומר תהורים אתם. אז זה דעתו של רבי יוסי, לכן הוא יחמיר. רבי יהודה מדמי להו לזה אחר זה, הואיל ואין כאן שואל אלא אחד, הוא מגיש את העובדה שיש רק שואל אחד, משיבים לו טהור אתה, שרי ספק ביהו, ומעצמו יבין שאף חברו כמוהו. אבל כששניהם שואלים בתוך כדי דיבור, צריך אתה להשיב לשניהם כאחד. עכשיו, כל זה היה ההסבר בעניין שני השביעים, אבל הגמר הביא את זה כדי להכריע בעניין בדיקת הבתים, בדיקת חמץ. וכאן רשי משלים את התמונה, וגבי בתים נמי, אם באו לשאול זה לעצמו וזה בפני עצמו, אמרין עלי לכל חד אי אתה צריך לבדוק, וכיוון זה בדיקת חמץ דרבנן תלינן לכולה, ואמרינן ספקו מותר. ואי בבת אחת באו שניהם, אם אני קורא עוד פעם, ואי בבת אחת באו שניהם צריכים בדיקה. אנחנו חוזרים לגמרא, עוד מקרה, מקרה ארבע. ספק ארל, ספק נכנס, אותו עכבר עם החמץ, ספק לא ארל, ורשי כותב ספק ארל, ספק לא ארל, ראה עכבר שנטל חמץ בחצר, והבית בדוק, ואין יודע אם נכנס או לא. זה שאלה על בית אחד, האם יש לבדוק אותו עוד פעם? התשובה, היינו בקעה ובפלוקטה דרב אלעזר ורבנן. אנחנו רוצים להעיר כאן שמה שכתוב פה הוא בפלוקטה, אין הכוונה שהתשובה היא מחלוקת תנאים, אלא הכוונה היא שהתשובה יוצא ממה שחלקו עליו התנאים. כלומר, ניתן ללמוד התשובה מנושא ששנוי במחלוקת. אבל אני מדגיש עוד פעם, לא שהתשובה היא מחלוקת, וננסה לבאר את זה בהמשך שוב פעם. אז אמרנו שהשאלה כאן, ספק ארל, ספק לא ארל, הוא דבר שניתן ללמוד מהמקרה של בקעה. רק נקדים ונאמר, בקעה, רשי מסביר, הוא הרבה שדות הסמוכים יחד. זה קרוי בקעה. אנחנו שוב פעם נכנסים לתחום של קבר וטומאת אוהל, ונמשיך בגמרא. דתנן, הנכנס לבקעה בימות הגשמים. ימות הגשמים, בניגוד לימות החמה, הגדרה של התומה יהיה ספק תומה ברשות היחיד, כי בתקופת הגשמים אנשים לא דורכים שם. וכך אומר רשי, בימות הגשמים הביא בקעה רשות היחיד לתומה, מפני שכבר צמח הזרע ואין רשות לכל אדם להיכנס לה, וכמה ספק תומה ברשות היחיד ספקו תמה. אז אנחנו בתחום כזה של רשות היחיד לגבי דיני ספק תומה. אדם נכנס לבקעה, וטומאה בשדה פלונית, באחת השדות חבור שם אדם. ורש"י כותב בשדה פלונית, כלומר באחת השדות, ויודעים אנו באיזו אי, וכל שדה ושדה מסוימת במצריה. וכאן הדגשנו עם קבקוב, ויודעים אנו באיזו, אנחנו יודעים באיזו שדה. נמשיך בגמרא. ואמר אחד, הבן אדם בא ומספר לנו, הלכתי במקום הלז, בבקעה הזו, ואיני יודע אם נכנסתי באותה שדה ואם לא נכנסתי. רבי אליעזר מתהר וחכמים מתאמין, שהיה רבי אליעזר אומר ספק, ביאה טהור. דהיינו, אם מדובר באדם שספק אם בכלל נכנס לשדה, זה מצב של לפי רבי אליעזר ספק, ספקה. ספק אם הוא נכנס לאותה שדה, וגם אם הוא נכנס לאותו שדה, ספק אם הוא העיל, לשון אוהל, העיל על הקבר. ספק מגע טומאה טמא. המקרה הזה הוא יודע שנכנס לשדה שבו הקבר, רק הספק אם הוא העיל על הקבר. עכשיו מה שנעשה, נלמד רש"י, ורש"י יחבר בין המקרה הזה של בקעה לענייננו של ספק לגבי צורך לבדיקת חמץ. רש"י, שורה שנייה מסוף הקצרות, וחכמים מתאמין, תמילי ספק טומאה ברשות היחיד. נראה לי שהחכמים מתייחסים לכל הבקעה כיחידה אחת, ובזה חוקים על רבי אליעזר דרואה כל שדה בנפרד. וממשיך הרש"י, רבי אליעזר לא חשיב לספק טומאה אלא אם כן נכנס לשדה, אבל אינו יודע אם ההיל אם לא, אבל השתה הבילי ספק ספקה, כפי שאמרנו מקודם, ספק אם בכלל נכנס לאותו שדה, ואפילו אם נכנס לאותו שדה, ספק אם הוא ההיל על הקבר. לגבי בתים, וכאן העיקר בשביל הסוגיה שלנו, לגבי המקרה של הבתים, אפילו רבנן מודו, גם הרבנן שהם החמירו בעניין הבקעה, הם יודו דקיבן לבדיקת חמץ לרבנן, תלינן לכולה. מקרה מספר 5, ארל ובדק ולא אשכח, עכבר נכנס לבית שהוא לפנינו, הבעלים בדקו את הבית אבל לא מצא. אנחנו נסתכל ברש"י מתחת לגמר שורה רביעית, ארל העכבר נכנס לבית לפנינו ובדק בעל הבית אחרה ולא אשכח. אנחנו נתקדם בגמרא, פלוקתא דרבי מאיר ורבנן. וכבר, כפי שהקדמנו מקודם, גם פה זה לא אומר שהתשובה היא מחלוקת, אלא התשובה היא נובע ממחלוקת רבי מאיר וחכמים. דתנן, היה רבי מאיר אומר, כל דבר שבחזקת טומאה לעולם הוא בתומתו עד שיוודע לך התומה היכן אי. והחכמים אומרים, בודק עד שמגיע לסלע, או זה קרקע קשה, קרקע שהוא בעצם סלע אבל אי אפשר לקבור שם, או לקרקע בתולה, קרקע שאומנם לא סלע במציאות אבל רואים שלא חפרו בו מעולם. עכשיו, זה לגבי הדבר שבחזקת טומאה, לפי חכמים יש לדבר סוף, אתה בודק כמה ש, איך אומרים, ידו מגעת, מה שכן לפי רבי מאיר אתה לא יכול לפסוק טהרה עד שאתה תגלה, תמצא את מקור הטומאה. נעבור כעת לרש"י, כל דבר שבחזקת טומאה במסכת נידה, מה מובא שם, גל טמא שנתערב עם שני גלים טהורים. בדקו אחד מהם ונמצא טהור. אז הוא טהור ושניים טמאים. שניים ומצאן טהורים, שני הגלים, גלי אבנים, מצא שהם טהורים, כלומר לא מצאו שם טומאה, אז הם טהורים, והשלישי טמא. שלושתן, הוא בדק את שלושתם, ומצאן טהורים, כולם טמאים. שהיה רבי מאיר אומר, כל דבר שבחזקת טומאה, לעולם היא בטומאתה, עד שיוודע לך, טומאה היכן היא. ובמקרה הזה הוא בדק שלושתם ולא מצא הטומאה, ולכן יש להתייחס לשלושתם כטמאים. והחכמים אומרים, בודק בקרקע וחופר עד שיגיע לסלע או לקרקע בתולה שלא זזה ממקומה לעולם. האדמה לא זזה לעולם. אם לא מצא, תולין. ואומרים, בא עורב ונטלה. נטלה את הבשר המת. בא עכבר ונטלה. עכשיו הקשר אלינו, וגם בדיקת חמץ, כאן תשימו לב שוב פעם, אפילו רבי מאיר, שהוא הבר פלוטה של הרבנן, אבל בעניין בדיקת חמץ, אפילו רבי מאיר אמינן, אכבר אכלה, בדיקת חמץ דרבנן. זה דומה מאוד למה שראינו מקודם. ולכן יש לנו את הסימונים בתוך רשי, וחיצים מן הצד אפשר לחבר. חזרה לגמרא, מקרה מספר 6. אל הוא בדק ואשכח, האכפר נכנס ומצאתי חמץ, ואני לא יודע אם זו שהאכפר הביא או לא. פלוטה דרבי ורב שם גמליאל. אומר רשי שתי שורות מתחת התוספות, אל הוא בדק ואשכח, נכנס אכפר בפנינו, הוא בדק בעל הבית אחריו ואשכח פרוסה, ואינו יודע אם זו היא, אם לאו, אם הפרוסה שהוא מצא עכשיו זה שהאכבר הביא. אם הוא היה יכול לדעת בוודאות שזה שהאכבר הביא, אז הוא לא צריך לבדוק יותר. אמנם רשי לא חוזר על זה כל פעם, אבל מדובר בבית בדוק. אנחנו חוזרים לגמרא. אומר הגמרא, פלוטה דרבי ורב שמעון בן גמליאל. המקרה שלנו, לגבי אותו פרוסה שהוא מצא, האם זה שהעכבר הביא, או פרוסה אחר ועדיין צריך לבדוק אחרי פרוסה נוספת. דתניא, שדה שנבד בקבר, הנכנס לתוכה תמי, נמצא בקבר, הנכנס לתוכה טהור, שאני אומר קבר שעבד הוא קבר שנמצא, דברי רבי. רבי שמעון אומר, תיוודא כל השדה כולה. אומר רשי, נמצא בקבר לאחר זמן, ואין ידוע אי זהו קבר אבוד בה. וכאן רשי לא אומר כמו שמקודם שיש איזושהי הסכמה, אז אם כן, אפשר לראות לעשות הקבלה בין המקרה של השדה והמקרה של החמץ לפי רבי. לא יהיה צורך לבדוק עוד, ולפי רב שלמה מניאל יהיה צורך לבדוק עוד. מקרה מספר 7, הניח תשעה פרוסות של חמץ ומצא 10. איך נתייחס לזה? פלוטה דרבי ורבנן אי. וכאן אנחנו נביא מחלוקת בעניין מעשר שני, כסף מעשר שני, כסף שהבעלים פדה פירות מעשר שני על הכסף. הניח מנה, הוא הניח 100 כסף של מעשר שני, ומצא 200 חולין ומעשר שני מעורבים זה בזה, דברי רבי. דיינו, לא מסתכלים על ה-200 שמצא כיחידה חדשה, אלא מה שהיה שם הוא עדיין שם, רק מה הוא מצא עוד. והחכמים אומרים הכל חולין, וכאן נקבל הסבר דרך רש"י. הניח מנה של מעשר שני, וראינו שאם הוא מצא 200 לפי רבי מעורבים, הוא מביא סלעים, זה עוד מטבעות בשווה מנה, ואומר כל מקום שהן מעות מעשר שני, אנחנו לפי רבי המעשר שני המקורים עדיין כאן. אז הוא אומר, הבעלים אומר, כל מקום שהן מעות מעשר שני, כי הוא לא מזהה איזו מן השתי מנות פה הן של מעשר שני. אז הוא אומר, הרי הן מחוללים על הסלעים הללו, הסלעים החדשים שהם חולים. הוא מעביר את התומה, את הקדושה, קדושת מעשר שני, מהמנה של מעשר שני על הסלעים הללו, הוא מעלה הסלעים לירושלים. והוא מעלה את הסלעים החדשים האלו שעליהם הוא פדה את המעשר שני, ושם יקנה מזון כדין מעשר שני. לפי החכמים במקרה הזה, שהוא הניח מנה ומצא 200, הכל חולין, שהמנה ניטל, ואלו הובאו אחרי חן. וגבי חמץ נמי לרבנן, התשעה שניח אינן כאן, וצריך לבדוק כל הבית שמה גרום חודות, והעשר הנמצאות איש אחר, העשר הנמצאות איש אחר הביאן. וכמובן זה שיטת החכמים, ולפי רבי אין צורך לבדוק את כל הבית, אלא הוא הניח תשע, התשע אלו הם מה שהוא מצא עשר, תשע מהם הם המקוריים, כמו שיטתו בניין המאות מעשר שני, והוא יצריך, וזה שהוא מצא עוד אחד זה מה שהובא אחר כך, לא צריך לערוך בדיקה מקיפה. מקרה מספר 8, הניח 10, הוא הניח 10 פרוסות חמץ, ומצא 9. היינו סיפה, הזכרנו מקודם מקרה של מעשר שני, זה המשך העניין, ורש"י כותב, היינו סיפה, לרבי דאמר זה הנמצא, זהו אחד מן הראשונים, אך הנמי אין צריך לבדוק ולחזר אלא על הפרוסה האבודה. שוב פעם, הוא הניח 10 ומצא 9, אז התשע שהוא מצא אלו הם שהיו מההתחלה, אבל הוא מצא עוד אחד וזהו, אז מה שהוא צריך הוא לבדוק אחר פרוסה אחת. ולרבנן שהם אמרו מקודם הכל חולין, דהיינו מה שאתה רואה זה לא מה שהיה מקודם, צריך לחזר אחר כולן שאין כאן אחד מן הראשונים. לכן אם הוא הניח 10, הוא צריך למצוא 10. מה שהוא מצא עכשיו לא קשור למה שהיה מקודם. אומר הגמרא, דתניא הניח 200 של המעשר שני, כסף מעשר שני, ומצא מנה מונח, אחד מהמאתיים הוא מה שהיה מקודם, הוא מנה מוטל, והשני לא כאן. לפי רבי ובחמץ יצריך רק למצוא עוד אחת. וחכמים אומרים הכל חולין, לפי החכמים בחמץ הוא יצטרך לחזור אחר כל מה שהוא הניח מקודם, שאין כאן אחד מן הראשונים. נמשיך כעת לעמוד ב', למקרה האחרון בסדרה הזאת. ראש עמוד ב' הניח חמץ, כמובן, הניח בזווית זו ומצא בזווית אחרת. אומר הגמרא, פלוקתא ורב שמעון בן גמליאל ורבנן. יש כאן כמה שורות שהם מוקפים בסוגריים בכוכבית, בשוליים כתבנו אחרי הסוגריים הגרסה המתוקנת. אני חושב שנוכל להתקדם בתוך הסוגריים, מאחר שאנחנו נחכה, אנחנו מבינים שיש להמתין עד אותם שורות מאוחרות יותר לגרסה המתוקנת. דתניא, קרדום שעבד בבית, הבית תמי, כלומר כל כלי הבית תמי, שאני אומר אדם תמי נכנס לשם ונטלו, והוא השתמש בכל כלי הבית בינתיים, הוא משמש, נגיד, משמש בכל כלי הבית. רבי שמעון גם לא אומר הבית טהור, שאני אומר השילו לאחר ושכח, או ש... כלומר בעל הבית שכח שהוא השיב אותו קרדום למישהו אחר, או שנטלו מזווית זו והניח בזווית האחרת ושכח. הגמרא שואלת זווית מאן דקר שמי, רבי שמעון גמליאל מתחיל להשמיע משהו שקשור לזווית, אבל התנא קמא לא התייחס לזוויות. אומר רש"י בשורה שנייה, זווית מאן דקר שמי, פתח בעבדו וסיים ונמצא בזווית אחרת, מקרה אחר ממה שהתנא קמא דיבר. לכן אומר, ממשיך הגמרא ואומר, חיסורי מחסרה והכי קטני. יש להבין שמה שראינו מקודם הוא שנוי בקיצור, ויש להשלים כדי להבין על מה מדובר. והכי קטני, קרדום, מקרה ראשון שעבד בבית, הבית תמי, שאני אומר אדם תמי נכנס לשם ונטלו. או, וכאן לא ראינו מקודם, כאן המשך דברי התנא קמא, או שניחו, אותו בעל הבית הניח את הקרדום בזווית זו ומצאו בזווית אחרת, הבית תמי, שאני אומר אדם תמי נכנס לשם ונטלו מזווית זו והניחו בזווית אחרת. רבי שמעון גמליאל אומר הבית טהור, שאני אומר השאילו לאחר ושכח, זה לגבי הקרדום שעבד, או שנטלו מזווית זו והניח בזווית זו ושכח. לפי רב שמעון גמליאל הוא לא חושש לכניסת אדם אחר שהיה טמא. אנחנו נעבור לרש"י, וגם פה נמתין לראות את הקשר לעניין הנחת החמץ בזווית זו מצאו בזווית אחרת. רש"י בשורה שלישית, חיסורי מחסרה והכי קטני, שאני אומר אדם טמא נכנס לשם ולקחו לאיבוד, וגבי מצא בזווית אחרת שמא אדם טמא הניחו שם. רבן שמעון וכולי, ושם גמליאל חולק על ההתייחסות הזאת, על ההסתכלות הזאת. וגבי חמץ נמי לרבנן, חוששים שמא עכבר עשה, וכיוון דחוששים לעכבר יש לחוש נמי לא זהו מה שאתה מצאת אלא אחר, ולכן יש לחפש מה שאתה הנחת. ולרבן שמעון תולים באדם עצמו שהוא עשה ושכח, ואין צריך בדיקה. כעת אנחנו בגדול נשארים בהצגת שאלות או בעיות שיכולים לתורר, אבל הסדרה הבאה הוא בעקבות אמירות של רבא. וכך כתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה המשולשים שנראה בדרך דברי רבא בעניין בעיות המתעוררות אחרי שהבית נבדק מחמץ. אנחנו נראה כמה שורות של דברי רבא בלי שאלות, ובעוד כמה שורות נראה את צורת פפיון. וכתבנו כאן בשוליים, רבא מעלה שאלות בעניין בדיקת חמץ. אנחנו גם נשתמש בהמשך בסימון שאנחנו מכנים הרגש, והם סיומם של שאלות אלו בתיקו. הגמרא, אמר רבא, עכבר נכנס וכיכר בפיו, ונכנס אחריו, הבעל הבית נכנס אחרי העכבר ומצא פירורים. צריך בדיקה, מפני שאין דרכו של עכבר לפרר. רש"י משלים את התמונה, אומר, ונכנס אחריו ומצא פירורים, צריך בדיקה, ואין תולין הכיכר בו, בפירורים, שאין דרכו של עכבר לפרר, ולא זהו הפירורים שהוא מצא כיכר שהכניס העכבר. אז נכון, הוא מצא פירורים, אבל זה אי אפשר לתלות את זה במה שהעכבר הכניס, לכן נשאר צורך לבדוק אחרי הכיכר. ממשיך הגמרא, ויאמר רבא, תינוק נכנס וכיכר בידו, ונכנס אחריו ומצא פירורים, ואותו תסליט, אבל כאן מדובר בתינוק, אין צריך בדיקה, מפני שדרכו של תינוק לפרר. ומאחר שזה דרכו של התינוק, הפירורים שמצאת זה, זה הכיכר שהתינוק הכניס. וכאן סימנו את השורות הבאות, זה ממשיך עד שלוש שורות לפני סיום השורות הקצרות, שאלה ארוכה, אבל היא מחולקת לארבע חלקים. היא בסגנון של הגמרא, נראה אחרי שמעלים שאלה ראשונה עם שני צדדים, והעובדה שיש שני צדדים, אנחנו במפת התלמוד מדגישים עם פס מפותל, וכאן הביטוי או דילמה, ואחרי הצגת שני הצדדים הגמרא לקראת השלב הבא אומר, אם תמצלומר, אם תנקוט אחד מהצדדים, מה יהיה במקרה הבא. לכן הניסוח או הסגנון של הגמרא הוא שאלה אחת, ואם תמצלומר צד אחד, יש לי שאלה שנייה, וגם לשני השאלה השנייה יש שני צדדים, א' או דילמה ב', ואם תמצא לומר אחד מצדים, נעבור לשאלה שלישית, וכן על זה הדרך. אומר הגמרא, ביי רבה, עכבר נכנס וכיכר בפיו, ועכבר יוצא וכיכר בפיו, מהו? מי אמרינן, האם אומרים היינו היי דעל והיינו היי דנפק? זה אותו כיכר שנכנס שכעת יצא, ואז אין צורך לבדוק יותר. או דילמה אחרינה הוא, מה שיצא זה כבר כיכר אחר, אז מה עם המקורי? אז תחפש, תבדוק. אם תמצא לומר היינו היי דעל והיינו היי דנפק, אז זאת אומרת, אם נפסוק כמו האפשרות הראשונה, וזה לכולה, יש לי שאלה שנייה, עכבר לבן נכנס וכיכר בפיו, ועכבר שחור יוצא וכיכר בפיו, מהו? היי ודאי אחרינה, או האם נאמר שזה כיכר אחר, וזה יחייב אותי לבדוק אחר הכיכר שהכניס אותו עכבר לבן, או דילמה ארמי ארמי מיני, השחור פשוט לקח אותו כיכר מהלבן, ואם זה כך אין צריך לבדוק. נעבור לרש"י, אם תמצא לומר היינו היי וכולי, דהיינו זה שנכנס זה הוא שיצא, תהי פשטית לי תחיישינן, אם היית פושט על השלב הראשון בשאלות האלו, אם היית פושט תחיישינן דילמה אחינה אביי, שאולי מה שיצא הוא משהו אחר, תו לא צריך לבין שחור לבלבן, אין צורך להמשיך בשאלות. אבל אי פשטת לי דלא חיישינן, שבמקרה הראשון לא חוששים שהוא הכיכר שיצא הוא כיכר אחר, הקטי שחור ולבן, מבעיה לן עדיין יש מקום לברר מה בעניין הדוגמה הזאת שמדובר בשני עכברים שונים. המילה ארמויה השליחו ממנו ונטלו הוא, ואנחנו נחזור לגמרא. ואם תמצא לומר עכברים לא שקלי מהדדי, ואז אנחנו מחויבים לבדוק אחר כיכר נוסף, כי השחור לא לקח מהלבן. עכבר, שאלה שלישית, עכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה יוצא וכיכר בפיה, מהו? ולפני כן אמרנו שאם תמצא מה שעכברים לא מעבירים מאחד לשני, מה לגבי המקרה הזה שמדובר בכניסת עכבר ויציאה של חולדה? חולדה ודאי מעכבר שקלי, או האם נאמר כך שהחולדה ודאי לוקחת מעכבר? או דילמה אחרינה, הוא דמעית דמעכבר שקלתי, אם היה מדובר כך שהחולדה לקחה מהעכבר, עכבר בפיה הווה משתכח, היינו מוצאים את העכבר גם כן בפה החולדה. ואם תמצא לומר אם איתה דמעכבר שקלתי עכבר בפיה הווה משתכח, אם נפסוק כך וזה לא מה שהיה, אז לכן יש לנקוט צד חמור, צד של חומרה, מה לגבי המקרה הבא? עכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה יוצא וכיכר ועכבר בפי חולדה, מהו? אומר רש"י, כיכר ועכבר בפי חולדה, עכבר נכנס וכיכר בפיו, וחולדה יוצא כשנכנס בו לבדוק, ובפיה כיכר מכאן ועכבר מכאן. קראנו את הרש"י כדי להדגיש את המציאות בשאלה הזאת. תהיינו, החולדה שיצא, מה נמצא בפיה? אז מצד אחד של הפה של החולדה נמצא כיכר, ובצד השני של הפה של החולדה נמצא העכבר. אז על רקע זה הגמרא מציגה שתי אפשרויות. האחה במקרה הזה ודאי יהיו הוא, כי ודאי יהיו זה הפוסה, הכיכר שנמצא כאן זה הפוסה או הכיכר שהוכנס על ידי העכבר. כי בשאלה הנוכחית מדובר בעכבר שנכנס עם כיכר בפיו, אז כאן החולדה יוצאת גם כן עם כיכר, זה ודאי הכיכר שהעכבר הכניס. זה צד אחד. או דילמה, אם איתה דאיהו ניהו, אם זה הכיכר שהעכבר הכניס, כיכר בפי עכבר משתכח הביבה ישתכחי, היה צריך להיות שהכיכר נשאר בפה של העכבר, ולא כמו שתיארנו מקודם. או דילמה, משום ביעטותה, משום פחד, הוא נפל מפי העכבר, ושק לטבע החולדה לקחה אותה, ולכן הוא נמצא בצד שני של הפה, אבל זה באמת אותו כיכר. תקו, ונשאר ללא מענה. הגענו כעת לשאלה חדשה שרבה מעלה, ורק נשים לב שמבחינת סגנון הגמרא זה דומה למה שראינו מקודם. תשימו לב שהשאלה מסומנת כשאלה ארוכה עם שלושה חלקים, וגם זה הסתיים בתיקו. האורך הוא עד המשנה בשורה חמישית בשורות הרחבות. ביי רבה, כיכר בשמי קורה. הכיכר נמצא למעלה בתקרה, והשאלה היא צריך סולם להורידה או אין צריך. שני צדדים כעת להסתכל על השאלה. מי אמרינן כולי היי לא אטרחו רבנן, כיוון דלא נחית מנפשי לא עתי למחלה. לא הצריכו החכמים, לא הטריחו החכמים בעל הבית עד כדי כך, מאחר שהכיכר לא יורד מעצמו, לא יבוא לאכול אותו. ולכן אין צריך לעלות לשם ולקחת אותו, לבאר אותו. או דלמה, זימנין דנפל ועתי למכלה. או לפעמים קורה, אולי משום רעידות אדמה מוחלשות, הוא יכול ליפול משם והוא יבוא לאכול אותו. אז לכן כעת שהוא נמצא למעלה בתקרה, יש להביא סולם ולקחת ולבאר אותו. ואם תמצא לומר, כיוון דנפל ועתי למכלה, אם נפסוק לחומרה בשאלה הראשונה, שאלה השנייה, כיכר בבור, צריך סולם להעלותה או אין צריך? החוודאי לא אבידה דסלקה מנפשה כאן, אין סיכוי שהכיכר יעלה מעצמו, בנקודה הזאת שונה מהמקרה שהכיכר בתקרה. או דלמה, זימנין דנחיל מבצוחי ועתי למכלה, או לפעמים אדם עצמו יורד לשם לעשות מה שהוא צריך בתוך הבור, ויבוא לאכול אותו כיכר. המילים הבאות הן מוקפות בסוגריים זוויתיים, ורשי פשוט לא גורס אותם. אנחנו ננקוט בשיטת רשי, ונתקדם עוד כמה מילים, המשך הגמרא, וזה מובא כשאלה בפני עצמה, ללא קשר לשאלות הקודמות של הקורא או הבור, שאלה בפני עצמה, זה נקרא בעיה באנפי נפשה. כיכר בפי נחש, צריך חבר להוציא או אין צריך. חבר הוא מיומן לטפל בעניינים הקשורים לנחשים. האם צריך אדם כזה מומחה כדי להוציא את הכיכר מפי הנחש? בגופי אטרחו רבנן, בממוני לא אטרחו רבנן. כל עניין בדיקת חמץ, האם זה דבר שאדם צריך לעשות בגופו? כלומר, הוא עצמו יתרח, אבל במקרה כזה שהוא צריך להוציא ממון, לזכור חבר, אז זה לא מצופה ממנו. או דלמה, לא שנה, או אולי לא מחלקים, תיקו. יש תוספות שהשני מהסוף, ובמונה לא עתרו רבנן, פירוש הכה דווקא, שיש כאן צעד לומר שלא נטריח את הבן אדם, תשמה יוציאנה, הנחש יוציא את הכיכר לגמי מכאן, או יאכלנה, אבל היכה דעיקה חמץ, אמר ליעיל, אנחנו אמרנו בדף ד', תניחה לילין יש לב, תלב עד מצווה בממוני, אדם שמח להוציא ממון, אבל שם מדובר בסיכוי או חשש אחר, ששם מדובר תעיקה חמץ. הגענו למשנה חדשה. רבי יהודה אומר, בודקין או י' דהיינו לילה שנכנס בו י' ניסן, ובי' שחרית, ובשעת הביאור. רב החכמים אומרים, לא בדק, או י' יבדוק בי' לא בדק בי' יבדוק בתוך המועד. זה בשעה השישית שהוא המועד לביאור. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. תהיינו משש שעות עד שתחשך. ומה שמשייר, מה שהוא מתכוון לאכול בבוקרו של י' יניחנו בצנעה, כדי שלא יהיה צריך בדיקה אחריו, שלא יבוא איזו חיה ויקח משם חמץ, למדנו על זה בעבר. כעת יש הווה אמינא בדברי רבי יהודה שהוא מצריך שלוש בדיקות, כפי שאם קוראים את המשנה באופן מילולי, כך יוצא שיש לבדוק או י' יש לבדוק י' שחרי ויש לבדוק בשעת הביאור. הגמרא שואלת, מה הייתה עם רבי יהודה? מה יכול להיות מקור לשיטה כזאת שיש צורך לשלוש בדיקות? אנחנו פונים כעת לשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה אפשר לראות אותיות א' וב' הסברים לשיטת רבי יהודה, וגם נתייחס לשאלה במה חולקים רבי יהודה ורבנן. העיסוק בנקודה הזאת יחזיק את הגמרא מעבר לשיעור שלנו היום, ואנחנו נראה גם שימוש במעוין שני לשונות ברב יוסף. הגמרא: רב חיסטה ורבה בר רב אונה דאמרי תרוויו, שניהם אומרים מה יכול להיות מקור לצורך לשלוש בדיקות כנגד שלוש השבתות שבתורה, כנגד שלוש מילים פעמים שהתורה מזכירה צורך להשבתת חמץ. הראשון: לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור. שתיים: שבעת ימים שעור לא יימצא בבתיכם. ושלוש: אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם. אנחנו קבקבנו את המילים שהם הלשונות של השבתה כפי דברי רש"י. אז יש יראה, יימצא ותשביתו. מטיב רב יוסף: רבי יהודה אומר כל שלא בדק בשלושה פרקים הללו שוב אינו בודק. אלמה מהאמירה הזאת של רבי יהודה במכאן ואילך הוא דפליגי. השיטה של רבי יהודה שבו הוא חולק על החכמים הוא צורך לבדוק אחרי הזמן, אחרי הזמנים שראינו, ולא שרבי יהודה מצריך שלוש בדיקות. כך אומר רש"י: אמר במכאן ואילך הוא דפליגי, ולאו במדיעה חינם, לא חוקים על משהו אחר. רבי יהודה לא מצריך שלוש בדיקות, לא כמו שחשבנו, לא מצריך שלוש בדיקות, אלא אחי כמר, או אור לבשר, או שחרית, או בשעה שישית, מה שרבי יהודה הזכיר בשעת הביאור, זה השעה שישית בבוקרו של י' ניסן. ורבנן אמרי, אם לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחריו. ממשיך הגמרא: מרזוטרא מתני הכי, אומר רש"י, מרזוטרא מתני בהדיא באחד משלושה פרקים, כלומר לא שהיה לפי רבי יהודה איזה צורך לשלוש בדיקות. אז ממשיך הגמרא, כפי שאמרנו, מרזוטרא מתני באחד משלושה פרקים. מטיב רב יוסף: רבי יהודה אומר כל שלא בדק באחד משלושה פרקים הללו שוב אינו בודק. אלמה בשוב אינו בודק הוא דפליגי. כל המחלוקת הוא מה לגבי צורך לבדוק אחרי הפרקים שהוזכרו, אלא רבי יהודה נמי, אם לא בדק כמה, לא כמו שחשבנו גם לפי גרסתו של מרזוטרא שרבי יהודה מתייחס לשעה שיש צורך לבדוק, אלא רבי יהודה מתייחס למציאות או לצורך לבדוק אחר זמן אם לא בדק מאחד הפרקים שהוזכרו. והכה בהכה מפלגי, מור סבר מקמי איסורה אין, לפני שעת איסור חמץ אז זה הזמן לבדוק, בתר איסורה לא, אבל אחרי שחל זמן איסור חמץ לא לבדוק, גזירה דמעתי למיכל מיני, מפני חשש שאם הוא עוסק בבדיקה אחרי שחל זמן איסור חמץ אולי הוא יבוא לאכול ממה שהוא ימצא. ורבנן סברי לא גזרינן, ורבנן חולקים בנקודה הזאת, לא גוזרים, שגם לא בדקת בזמן המיוחד לבדיקה תמשיך לבדוק גם אחר כך. הסוגיה הזאת ממשיכה, אבל אנחנו נעצור פה ונשאיר את ההמשך לשיעור הבא. ועל כן נאמר עד כאן שיעורנו להיום.